קשה לי להמית בחשיבות של הפרק הזה. בניגוד לרוב הפרקים שלנו בפודקאסט, הוא אינו עוסק בשיטת טיפול או קושי ספציפי, אלא בתחום שמשפיע על עולם הטיפול באופן רחב והיקפי. למרות שמו, נוירו-פסיכואנליזה, הוא איננו מיועד לנוירולוגים או פסיכואנליטיקאים בלבד, ועל כך נרחיב בהמשך. אנחנו מקיימים אותו לכבוד כנס הנוירו-פסיכואנליזה הבינלאומי, שהתקיים בתחילת יולי בישראל, יחד עם מיטב החוקרים בעולם ובישראל. ולשם כך, שוחחנו עם עירית ברזל על נוירו-פסיכואנליזה, אחד התחומים שהשפעתם על עולם הטיפול משמעותית עד כדי כך שהיא מקיפה שיטות טיפול רבות ושונות ומשפיעה עליהן ועל החשיבה והעשייה בתוכן. הפרק כולל מחקרים, ניסיון קליני וחיבורים שעירית והניסיון העצום ורב השנים שלה בתחום מאפשרים, ואפילו פגישה אנקדוטלית אחת עם אוליבר סאקס. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. עירית ברזל רווה, פסיכולוגית קלינית, מדריכה ויועצת ארגונית. מייסדת החברה לנוירו-פסיכואנליזה בישראל, חברה מייסדת של החברה הבינלאומית וחברת ההנהלה של החברה העולמית. בעברה מרכזת הקורס להתפתחות תקינה בגיל הרך, באוניברסיטת תל אביב, בית ספר לרפואה. עסקה בהוראת תצפיות בתינוקות על פי שיטת טוויסטוק, למדה תצפיות בעוברים ובילודים, חוקרת מודעות בחולים וגטטיביים, פסיכולוגית קלינית אחראית התפתחות הילד אזור תל אביב וטיפות חלב בין מקצועיות, מובילה את הכנס הנוירו-פסיכואנליטי הבינלאומי לראשונה בישראל 2023 בנושא פליי, מערכת רגשית וחברתית. שלום עירית.
היי. אז קודם כל,
שלום וברכה.
אנחנו מחקנו בערך חצי מהרזומה שלך, רק למען זה.
רק כדי שלא נגיע בסופו לסיום ההקלטה.
שלא נגיע לסוף הפרק, ואת באה עם המון המון ניסיון והמון המון רקע, ואנחנו הולכים לדבר בפרק הזה, זה פרק קצת שונה מהפרקים הרגילים שלנו, שבעיקרו אנחנו מדברים על שיטות טיפול ועל הטיפול בהם. היום אנחנו מדברים על נוירו, על מהפכת הנוירו-פסיכואנליזה. בעצם, מה זה?
מה זה נוירו-פסיכואנליזה?
נוירו-פסיכואנליזה בשפה פשוטה זה חיבורי גוף נפש, אבל בשפתנו המדויקת זה חיבורי מוח ונפש. זה נוירו-פסיכואנליזה. לא נוירו-פסיכולוגיה, נוירו-פסיכואנליזה. ולמה? כי סביר להניח שאתם מכירים מה זה נוירו-פסיכולוגיה. אז הנוירו-פסיכולוגיה עוסקת במבנים הקוגניטיביים. זאת אומרת שזה במבנים ש... באופן עקרוני עם הקורטיקלים, הם של החלקים היותר גבוהים של המוח. הנוירו-פסיכואנליזה עוסקת במעמקי הנפש. אנחנו מוכרחים לזכור שבעצם פרויד היה נוירולוג. הוא היה נוירולוג מבריק, הוא היה גאון. האיש הזה כתב דברים מתוך ההבנה האנליטית שלו, אבל מתוך הדמיון שלו, שאחר כך אנשים קיבלו על הדברים האלה שלושה פרסי נובל. אבל בספרות המוקדמת שלו, הדברים האלה לא רק רשומים, אלא גם מצוירים. הוא גם צייר את הסינפסות, הוא גם מבין שיש רשתות מוחיות. והוא מסביר, תקראו לזה מגירות, תקראו לזה שמות, תשימו קופסאות במוח, בסופו של דבר המוח עובד כיחידה אחת, וכשאנחנו נדבר, אני מקווה שאני אצליח לשכנע אתכם, שהיחידה האחת הזאת עובדת עם העולם, כיחידה אחת שהעולם כולו פועל ושיש הלימה בין העולם שנמצא מסביבכם למוח שנמצא בתוכנו ואתם יודעים מה? לדת היהודית שזה הכי מעניין למשחק שעושים האנשים שעוסקים בזוהר אנשים שעוסקים באותיות ובמילים שבעצם בנוי בדיוק כמו שהמוח שלנו בנוי שזה לדעתי עובדה מופלאה לראות שאדם יכול היה לחבר רמות שונות כאלה של חשיבה, כמו שהמוח עושה. כי המוח הוא רב-ממדי, הוא אבסטרקטי וקונקרטי בו זמנית. זה הנוירו-פסיכואנליזה. היא אומרת שהכל זה אחדות אחת. זה פרויד אמר.
זאת אומרת שאת אומרת, בפרויד אנחנו יודעים שבאיזשהו שלב הוא פרש, נכון? מלהיות נוירולוג והפך להיות פסיכולוג.
כן.
גם מכיוון שהוא הבין באיזשהו מקום, שיש איזה מגבלה לאן הוא יכול להגיע בתקופה ההיא מבחינת חקר המוח. אנחנו קפצנו 100 שנים אחרי. כן. תכף נדבר על מה קרה במאה השנים האלה, אבל כן. את אומרת בעצם אם אנחנו מסכמים, נוירו-פסיכולוגיה זה המקום שבו...
פסיכואנליזה.
נוירו-פסיכואנליזה זה המקום שבו המוח והנפש נפגשים בעצם.
בשפה של פרויד ובשפה פילוסופית בכלל נקרא dual aspect monism. זאת אומרת, זה דבר אחד שאתה מסתכל עליו משני אספקטים, אוקיי? אתה מסתכל על הגוף מבחוץ ואתה מסתכל על הגוף מבפנים, ואנחנו כבר יודעים כשאנחנו מסתכלים על הגוף מבחוץ, אנחנו יודעים גם את הפנים. כשאתה מסתכל למישהו בעיניים, כשאתה מסתכל על ההליכה שלו, כשאתה מסתכל על היציבה שלו, אתה יודע עליו המון. זאת אומרת שהדברים האלה הם חוברים אחד בשני, החוץ והפנים, ואנחנו יכולים ללכת עוד לעומק הרבה יותר גדול שלהם, כי בעצם, ואנחנו נגיע לדבר על זה, הבסיס של המודעות, תחילתו. באזור שנקרא פרי-אקוודוקטל בריין,
אנחנו נצא מהמונחים האלה, את אומרת, המודעות מתחילה במוח,
באזור מסוים. רגע, לא, זה חשוב. המקום שבו החיים והמוות נפגשים, יש מקום כזה במוח, שאתם מסתכלים עליו, שם יש את הזרם החשמלי, האנרגיה של האישיות, שם היא נעלמת באותה נקודה, מה שמתחיל בנוסף זה רגשות.
וואו.
זאת אומרת שהרגשות הם בסיס המודעות.
זאת אומרת שאת אומרת מצאנו את האותות החשמליים שהם הנפש?
נכון. נהדר. זה הפסיכופיזי.
זה מדהים, כי אני חייתי בידיעה שאנחנו לא מצליחים ממש, אנחנו יודעים להגיד איפה קורה הראייה ואיפה זה, אבל הנפש זה עוד גדול עלינו.
אתמול שאלו אותי שאלה, ואני אתן לכם בדיוק על העניין הזה, האם המודעות זה משהו שחי לו שם בפנים באיזושהי צורה, או האם יש לה קשר למציאות? האם זה קשור אם אנחנו משפיעים עליה או לא? אז אני אמרנו את המילה המוזרה הזאת, וגטטיבים, כן, אמרנו את הדבר הזה?
כן.
זה יש לנו מצבי
הקרה. חומר צמח, מה שאנשים...
צמחים, בדיוק. כן. אוקיי,
כן,
אז יש...
אנשים שמגיעים למצב כזה, שהם, אנחנו רואים אותם בחוץ, והם כמו צמח, ואת
כן.
אומרת ש... מה קורה שם?
תכף אני אספר לכם. כי יש שלוש רמות מודעות, יש מצב כזה שקוראים לו קומה, כולם מכירים, יש מצב וגטטיבי, ויש מינימל קונשסנס, זה כאילו כבר הדרך החוצה. החולים הווגטטיביים, הם נמצאים שם, הם פותחים את העיניים, אבל הם כאילו לא מחוברים. הקומה עם עיניים סגורות, המינימל קונשסנס, כבר אתה מתחיל לראות את התקשורת שלהם החוצה, יש לזה טסטים וכולי. זה... עניין אותי, אני כבר צוללת, זה בסדר לעניין כן. של המודעות? מותר אוקיי. לצלול? אוקיי, אז אני צוללת. טוב, מכיוון שלמדתי על עוברים, ומכיוון שלמדתי על תינוקות בתחילת החיים, והכרתי את הרפלקסים הראשונים, שאנשים נוטים לקרוא להם רפלקסים פרימיטיבי, עם רפלקסים ראשונים, ואמרו לי שהחולים האלה שנמצאים מצב צמח, שכאילו הם לא נמצאים כאן, שהם כולם מגיבים עם רפלקסים ראשונים. אבל אני ידעתי מהתינוקות שרפלקסים ראשוניים מגיבים לאור חזק, מגיבים לצעקות, מגיבים לתנועה, מגיבים לכל מיני דברים. אז זאת אומרת שזה לא נכון שהבן אדם נמצא בתוך עצמו ואין לו קשר אל העולם, אם יש לו רפלקסים ראשונים, גם אם הוא לא מתקשר איתנו, גם אם הוא לא מדבר, גם אם כבר נמצא חצי שנה בפנים, שנה וחצי בפנים, ועדיין יש לו את הרפלקסים האלה, זאת אומרת שהוא כן מגיב אל הסביבה. אז למה? אז למה הוא שם והוא לא קורה כלום?
אוקיי. ואת מדברת כרגע על חולי צמח.
על חולים במצב של צמח.
אוקיי. אז למה?
שהיו כבר חצי שנה, שנה וחצי, אחרי מלחמת לבנון, היו סגורים בתוך עצמם לכאורה, טיפלו בהם כאילו שהם שקי תפוחי אדמה. מרימים, הופכים. אנשי מקצוע אני מוכרח להגיד לך נורא מסורים, אבל כשאתה חושב שאין שם בן אדם, אתה לא מתייחס אליו.
בעצם אמרו, יש שם רק גוף.
לכאורה. אז אנחנו, האמת, אני אגיד לכם רק סיפור קצר, אני הייתי שם, באתי למחלקה, ואני רואה אישה שנראית לי מוכרת, אתם יודעים, כאלה מהאימהות שאתה מכיר באספות הורים, משהו כזה. ומי שאומרת לי, תשמעו, הבחור שכזה הוא מהאזור שלך. אני אומרת, אנשים שנמצאים במצב הזה, אני צריכה להסביר לכם, זה קצת יכול להיות מזעזע, מקווה שלא תרתעו. אבל כדי שהמוח יתארגן, אז מורידים את העצם שמפריעה, משאירים אותו כדי שהוא יתארגן מחדש ושמים אותה חזרה. כאילו זה כמו פתחנו את הקופסה, אתם ראיתם את זה בטח בכל מיני משחקים כאלה. אז אתה יכול לראות אותו בפנים. כל פעם יושב שם הבחור, פחות או יותר הקופסה הזו פתוחה, אבל, והוא מסתכל עין אחת לפה ועין אחת לשם, על שני כיוונים שונים, וזה בחור שאני רואה את האמא שלו, ואני אומרת, אומרים לו, תשמעי, אני הפסיכולוגית, באה לעזור לו, אני רוצה לראות את זה, אז אני אומרת, טוב, שמי אירית, ואני האמא של אוריאל. אני רואה את האמא קופצת, והיא אומרת, את הספר שאבא של אוריאל כתב, יקרנו לו בטיפול נמרץ. אבא של אוריאל הוא איש שכתב לגששים, איש מאוד מצחיק, כתב ספרי ילדים מאוד מצחיק. את הספר הזה יקראו בטיפול נמרץ, אני נשתלת על האדמה.
אז כבר נוצר איזה קשר ככה פתאום.
יפה, יפה מאוד. תזכור את מה שאתה אומר בשביל הכנס שלנו, שתכף נדבר עליו. הקשר הזה... הקשר הזה, רגע, הקשר הזה מאוד משמעותי. אתם מנסים לאסור סוס דוהר.
אז איך ממשיך הסיפור?
אני אספר לכם. על כל פנים, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, אני יודעת על הבחור הזה, כי הבן שלי היה מספר לי, הוא היה אומר, אם את יודעת, אם אבא שלי היה איש של השייטת, אז גם אני הייתי כזה, אבל אבא שלו היה סופר, מה הוא יכול לעשות? הוא היה בשייטת, אבל לא היה בשייטת 13, והבחור הזה הוא בחור של שייטת 13. ואני, מכיוון ששמעתי עליו, כי הוא גיבור כזה, אז אני מסתכלת עליו, אני רואה את העין לפה ואת העין לפה, ואני רואה שהעין האחת מסתכלת עליי. אני אומרת לו, תשמע.
שזה בעצם כוונה פנימית. זאת אומרת, קורה פה משהו שהוא שונה מהמערכת.
תודה.
דיברת מקודם על רפלקסים של תינוקות, פתאום יש איזו החלטה להסתכל עלייך.
יפה.
למרות שכביכול, אף אחד לא מתייחס אליו, מתייחסים אל זה כאל גוף שנמצא שם.
אז מכיוון שכמו שאתם הבנתם, אני לא בדיוק עוצרת את עצמי איפה שצריך, אני מסתכלת על הבחור הזה לתוך העין האחת שאני רואה, ואני אומרת לו, תשמע, אני שמעתי עליך מאוריאל. אני שמעתי שאתם חבר'ה כאלה, שהגוף שלכם חזק מהנפש, שהנפש שלכם חזקה מהגוף. אני שמעתי שאתם רצים עם שקי חול, מחוף הים שם באשדוד ועד לחיפה, ואתם לא, אתם פשוט... סוג אחר של אנשים. אתם ממש חזקים מהגוף. אז אני אומרת לך שאתה עומד לצאת משם, אתה מבין? מאיפה אמרתי זה, מאיפה העזתי, אני לא יודעת, אבל זה, אני לא יודעת, זה דברים שכאילו קורים לי, אני אומרת כל מיני דברים מוזרים. ואז החלטתי אחרי זה, אני זוכרת את עצמי הולכת הביתה, מתקלחת וחושבת, ואני אומרת, מה שאני יודעת, מהידע שלי באשר לתינוקות ולעוברים, בקצה של השרבול שלי אני יכולה לעזור להם, כלום, בכלום אפשר לעשות את זה. ואני אומרת, יאללה, בואו נאסוף קבוצה של אנשי מקצוע מתוך המחלקה, נביא את אנשי המקצוע שישבו במתודולוגיה של תצפיות בתינוקות. זאת אומרת, הדבר אופן סיסטמטי. פעם בשבוע מסתכלים על האנשים האלה בתוך החדר, מסתכלים, רושמים לעצמכם ואתם באים לקבוצה. ואנחנו נדבר על מה שאתם רואים. אספנו 8 חולים. 8 חולים שכבר היו בין חצי שנה לשנה וחצי, בני 19 עד 25, שהיו שם במחלקה, בחורצ'יק עם שמינית מוח, שכשאני ראיתי אותו אמרתי לעצמי בכעס, רק בגלל אימא שלו הוא חי, איזה בגלל אימא שלו הוא חי, הוא חי בגלל שהוא חי. וישבנו וצפינו, אמרתי להם, מה אתם עושים? צופים, כלום אתם לא עושים, אתם יושבים צופים. עכשיו תבינו, כשמישהו צופה במישהו, כולם באים לצפות בו. אז כולם התחילו לצפות בצופים. התחיל הרעש מאוד גדול בתוך המחלקה. עכשיו זה הרגע שאומרים fast and seat belts. כל 8 החולים חזרו לחיים.
וואו.
ולהכרה ולקשר, כל 8. לא אומרת שהם רצו לבגינה, אבל במידת האפשר, כולם חזרו לתקשורת. איך הקסם הזה נוצר?
רגע, אפשר לעצור את הסוס הזה רגע?
כן, תנסה.
ככה, את יודעת, את חושבת ככה, את מספרת על תינוקות, ואת מדברת גם על חולים עם צמח. בעצם מה שאני שומע ממך, יש תקופה בחיים, או שהמוח שלנו מאוד מאוד מושפע מהסביבה, ויכול גם להשתנות, נכון?
מדהים. המוח שלנו הוא פלסטי.
אוקיי.
אתם, שוב, אני אומרת לכם בכנס, אבל בכלל. המוח שלנו קורא את הסביבה, ויש לו בתוכו ייצוגים של הסביבה. הוא נבנה מהייצוגים של הסביבה. עכשיו, אני רק כדי לקחת אתכם איזה סנטימטר אחד קדימה, נניח ויש לי פגיעה באזור התנועה, מה יקרה? תגידו לי, מה יקרה ביניכם?
המוח לא יוכל לשלוט על התנועות.
איזה?
אין לנו מושג.
יפה. על כל דבר שאתם חושבים שהוא תנועה. קונקרטי ולא קונקרטי. כשהמוח שלך יקרא את המשפט, הזאב רץ אחרי ארנבת, אתה תראה זאב וארנבת ולא תבין מה הקשר. זאת אומרת שהוא גם לא יבין מילות חיבור. זאת אומרת שבעצם זה לא עניין קונקרטי, תנועתי, פיזי. זה עניין מנטלי, אבסטרקטי, זה בכל וריאציה שאתה חושב שיש בו. דיבור ספונטני לא יקרה.
כן, זאת אומרת.
כי זה תנועה.
זה מזכיר שבדרך כלל אנחנו כמטפלים עושים הפוך, זאת אומרת, אנחנו
אומרים. בול.
הדבר הקונקרטי יש לו גם משמעויות כאלו.
אבל זה מוח. מה שאתה כרגע אומר, הקרוב והרחוק הזה, הרמות השונות האלה, הם כולם נמצאות במוח, והן מיוצגות במוח.
אוקיי.
ובתוך הכנס שלנו, ניקולה אקסמאכר, שיש להם גרנט של 60 מיליון דולר, יספר לכם על הייצוג במוח, והוא ידבר על נושא מאוד ספציפי, בגלל שהוא בחור גרמני, הוא ידבר על הרגש, אז אמרנו מודעות רגשות, על הבושה. איך הבושה מיוצגת במוח, ומה היא עושה למוח.
עירית, אז אנחנו נשאיר מקום בסוף הפרק לכנס, פשוט כי יש אנשים שישמעו את הפרק הזה אחרי הכנס, ואנחנו רוצים ככה לדבר על בכלל נוירופסיכולוגיה.
נוירופסיכואנליזה.
ואז נחזור למחלקה עם החולים
הווגטטיביים,
הצמחים, ואת אומרת צפו בהם, ומשהו השתנה באופן קיצוני, ואני שואל, מה בעצם יצר את השינוי הזה?
תכף אנחנו נדבר. אני רק אגיד לך קצת בשביל גן, אנחנו צריכים הומור בעיקר במקומות קשים. אחרי 4 חודשים אומרת לי הקלינאי תקשורת, להציג את עצמי בפניו, אז אני אומרת לה, למה? אז היא אומרת לי, כי הוא מסתכל עליי.
וואו.
אני אומר, מה עשית קודם? מה את חושבת שעשית קודם? אוקיי?
וואו.
או אחרי 4...
קודם הוא לא הסתכל עליה.
אחרי 5 חודשים... מישהי אומרת, אמא שלו אומרת שהוא מדבר. אז אני אומרת לה, ומה את אומרת? אמרת לי לא. אומרת, אז תמשיכי.
תמשיכי להסתכל.
תמשיכי להסתכל. הבחורצ'יק היה בחור ערבי, שאני לא יודעת אם אתם יודעים, שכשמדברים בערבית, אתה שואלים אותך שאלה, יש לה המון משמעויות. האמא מכירה את הילד. אז בניגוד לכל דבר אחר, האימהות שהיו במחלקה ונלחמו לא לצאת מהחדר גם כשאמרו להם לצאת, ונשארו שם צמודות לילדים שלהם, הם האימהות שהצליחו להוציא את הילדים שלהם מהמצב הבלתי אפשרי הזה לכל מיני מקומות אחרים. בואו נמשיך עם השאלות שאתם רוצים לשאול.
אז בואו נאסוף את זה רגע, אוקיי? את מדברת פה על אנשים שלא הייתה אמונה בעצם ביכולת שלהם להשתקם, על קשר שנוצר באופן ספונטני בינך לבין מטופל, ועל השינוי שחל כתוצאה מזה, אני חושב למשל, כרגע על המקום הזה של מטופלים שמגיעים לקליניקה, ויש חלקים באישיות שלהם שמסיבות שונות לא ראו אותם. לא ראו את ההתקיימות שלהם.
או נהדר מה שאתה שומר.
אז ככה, אני חושב רגע על פרויד, אני חוזר רגע לפרויד, חוזרים אחורה 100 שנה, פרויד נמצא במקום של הנוירולוגיה, נכון? הוא מחליט להיות פסיכולוג, הוא אומר, המחקר יכול להביא אותי עד כאן.
כן, אין לי איך להוכיח.
ואנחנו קופצים עכשיו 80-100 שנה, מה השתנה בעצם מהתקופה של פרויד להיום בתחום הזה? למה בעצם התחום הזה חזר להיות תחום משמעותי בעולם הטיפול?
מאוד פשוט, הנוירולוגיה עשתה דרך מלחשוב בצורה של קופסאות שהמוח בנוי, כאן יש ככה, כאן יש ככה, הבינו שמדובר ברשתות. אז הנוירולוגיה, עכשיו, וגם המכשור, יש לנו MRI, יש לנו FMRI, אנחנו יכולים לראות כל דבר שאנחנו רוצים לראות במוח, אנחנו יכולים לאתר, אנחנו יכולים להבין איך הזיכרון בנוי, איפה הוא מתחדש.
אז איזה דברים רואים היום? איזה דברים למשל רואים היום שלא ראו אז?
כל מה שאתה רוצה להגיד לגבי המוח, מבנים, מערכות, ההבנה הזאת שבעצם מערכות הרגש, כל תיאוריית הדחף של פרויד השתנתה, כאילו, אוקיי? האנרגיה, פרויד דיבר על אנרגיה, נכון? אנרגיה רצה בנוירונים. מה הוא אמר? לא מבין איך האנרגיה שרצה בנוירונים הפכה להיות מודעות. אבל יש לנו את ה... חוקר שלנו המדהים, יאק פאקסב, זיכרונו לברכה, לא מזמן, יחסית כמה שנים, איש מקסים, הוא היה וטרינר, והוא איתר במוח 7 מסלולי רגש. מסלולי הרגש האלה...
מסלולי רגש זה אומר שיש מסלולים של נוירונים שיורים חשמל, וזה, את אומרת, זה הנתיב הזה שאפשר אולי להסתכל עליו במיקרוסקופ?
בול.
רואים שהבושה רצה שם או שהשמחה רצה שם?
בול, בול, בול. לא רק זה. כל מסלול הוא במסלול כימי אחר. המסלולים האלה הם בעצם, בדיוק כמו שאת אומר, הם innovating the brain, הם כאילו הם חוותים את המוח, הם מטפלים אותנו. הדבר הזה, הנוירופסיכולוגיה, נמצאת בקורטקס, כן? הם מפעילים אותנו לפעולה, לכן החיים שלנו מאוד קשים. כי כל דבר שאתה רוצה, אם אני אקח מסלול רגש של נקרא separation distress, שזה מסלול כימי של קשר, של יצירת קשר, הוא גם מסלול התמכרותי דרך אגב, אוקיי? כשאתה נפרד ממישהו, אתה עובר גמילה. כן. כאילו, זה כואב.
גמילה ודיכאון ועיבוד במקרה הטוב.
כן, 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 כן. לא נחבר את הכל, כן. כי דיכאון ומניה זה שייך אוקיי. למסלול אוקיי. רגשי אחר, אוקיי. אז לא ניכנס, לא עושה את בלגן להכל. אבל ברגע שאתה נמצא בתוך מסלול רגש מסוים, זה כאילו שקיבלת מסגרת של משקפיים איך להסתכל על העולם. היו לי קשיים עם אמא שלי, כל פעם שהייתי פונה, היא הייתה מסובבת את הגב, או הייתה הולכת למקום אחר, או הייתה מסתכלת עליי, אבל ממרחק, לא משנה, כל הדבר הזה רשום אצלי במוח.
אבל אנשים ששומעים את זה בפעם הראשונה, אומרים, מה? זה רשום במוח פיזית?
כן. זה פיזית, כימית, מתפעל אותי. אתה הלכת אפילו עוד צעד אחד, ואני אגיד לך שבעצם אנחנו היום יכולים לעשות אבחון של הפציינטים שלנו, על פי המסלול מוח שהם משתמשים בו, באופן תחוף יותר.
זאת אומרת שאני יכול להסתכל באיזה בדיקה ולראות שהמסלול הזה, שהרצף הזה של הנוירונים שם יותר חשמל מלבן אדם אחר, ולהגיד, הבחנתי אצלך את ה...
בול, יותר מזה. מספיק שתדבר ועל פי עושר המילים שלך, אני אדע בתוך איזה מסלול רגשי אתה נמצא. ולמה? זה החלק הבא שאני רוצה להגיד.
זאת אומרת, לא צריך בכלל להסתכל תוך המוח.
אתה יכול להסתכל, כדאי שתדע, אבל לא רע.
אפשר למצוא דרכים אחרים, אוקיי.
כן, אבל מה הכוונה? אם אני נניח, יש לי בעיה של separation distress, זאת אומרת, אני משוכנעת, שאנשים בסופו של דבר כנראה יעזבו אותי, כמו אמא שלי שהסתובבה, זאת אומרת, כל מה שאני אפנה אליהם, הם בסופו של דבר יוכיחו את זה, כי הם ילכו, הם יסתכלו עליי מרחוק, לא יתקרבו עליי וכו'. אז מה אני אעשה עם העבודה שלי? אני בטוחה שיתנו לי ביקורת ולא ירצו, ויעיפו אותי, יתנו לי ביתה בתחת וישלחו אותי לכל הרוחות. מה יקרה עם החברים שלי? למה שאני אשקיע בחברים? הרי הם בסוף לא ירצו לי אותי. הילדים שלי? בואו נשקיע פחות, כי אני יודעת, אני צריכה לשמור לעצמי אלטרנטיבות בהשקעה, כי תכף הם ילכו, אבל ממילא גם הדבר הבא שאני אשקיע בו, הוא גם כן יעזוב אותי. זאת אומרת, אני מסתובבת כל היום בתחושה שאני כל הזמן נמצאת בסכנה. זאת אומרת, האיכות הרגשית שלי, פאניקה. אני כל הזמן בפאניקה. זה לא חרדה, פאניקה.
אבל את מדברת על מה שאנחנו כמטפלים, רגילים להתייחס אליו בתור, כן, יש כל מיני דפוסים במערכות יחסים שלמדנו. את אומרת, זה לא דפוס, זה לא איזה משהו מופשט, זה משהו קונקרטי.
מוחשי.
כן, אומרת יש...
מוחשי, כימי.
יש איזה שריר במוח, נגיד האזור הזה של ה-separation distress, שהוא פשוט הפך להיות יותר גדול, יותר פעיל, והיום העולם הזה עובד לי בכל רגע, הוא מתחיל...
אני רק אזכיר לכם שאנחנו בסוף נדבר על המשחק. והמשחק זה המסלול הרגשי היותר גבוה, תכף אנחנו נדבר עליו. כשכל שאר המסלולים שקטים, אנחנו מתפנים למשהו שאנחנו צריכים אותו פה בארץ, נדבר על זה.
אוקיי, אז אם אני ככה אוסף את הדברים שלך, חוויה שעברתי מפעילה אצלי אזורים מסוימים במוח, האזורים האלה מתחילים להתפתח, להיות יותר גדולים, יותר, זה גם חלק מה...
בול!
זה הנוירופלסטיות הזאת של המוח, נכון? הופכים להיות יותר גדולים, יותר פעילים, ואז...
הנוירופלסטיות, אני רק רוצה להגיד למי שלא מכיר את המושג, זה בעצם ההבנה שיש שינויים שקורים במוח לאורך הזמן.
לגמרי, אם תחשוב על זה שאנרגיה עוברת במסלול מסוים. אני רגילה להסתכל על העולם דרך עיניים, דרך המשקפיים האלה, אז אני כל הזמן מסתכלת, אז כל הזמן אני מסתכלת, אז אני עושה כל הזמן את אותה תנועה, אז מה יקרה? במסלול של השלג, הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, תשמעו, אנחנו צריכים לרדת מהמסלול, להכניס לראשון ולבחור משהו אחר, כי אם אתם תמשיכו, אתם בחרדה, תיכנסו עוד פעם לגוגל ותחפשו את כל הנושאים שקשורים לחרדה שלכם, אתם תמשיכו לחפש, אתם מגדילים את המסלול הזה, אתם לא תצאו משם, חבר'ה, בואו נצא למסלול אחר, כי זה לא יעבוד, אתם לא פותחים את הגוגל.
אבל כשאנחנו מדברים על זה, ואני ישר חושב מטבעי על דפוסים וכל אלו דברים שהם מאוד מופשטים ועולים הרבה בחדרי הטיפולים, ואת אומרת, לא, לא, יש פה משהו קונקרטי.
זה מה שמדהים.
רגע, אפשר לעשות פה התערבויות קונקרטיות?
נכון.
אפשר לבוא ולהקטין את הזרימה החשמלית במקום מסוים ולהגדיל אותה במקום אחר?
ברור. ועכשיו אתה מבין למה מה שאנחנו מדברים זה לא פסיכואנליזה, אלא זה כל אחת מהשיטות. ולכן גם בכנס שלנו אנחנו הולכים לדבר על שיטות שונות. תגיד לי באיזה שיטה להיכנס לאיזה מקום, אבל תבין מה אתה עושה. תדע איפה הבעיה. אם אתה יודע איפה הבעיה, בבקשה תעבוד. אתה לא יודע איפה הבעיה, בוא תאתר. תעזר בנו, נעזור לך לאתר. את המסלול שבן אדם נמצא, נחשוב ביחד איך עוברים ממסלול למסלול, כי אם לא, אתה ממשיך לעבוד בחושך. כי ברגע שאני יודעת שיש לי במייד, אני מבינה שבן אדם נמצא נניח, ואני נשארת בסטפרשן דיסטרס, זה די פופולרי. ברגע שאני נמצאת בתוך המסלול הזה, אז אני יודעת שכל מה שאני אומרת, אני מבינה את הצליל של מה שיש מאחורי המילה. הרי אני תמיד שומעת אנשים, אנשים אומרים לי את אותו דבר. אני רץ בבוקר מפה לפה, אני רץ בבוקר מפה לפה. אני אומר, זה לא מעניין אותי מה שאתה רץ, אני רוצה לדעת מה חשבת. אז אני תמיד מחפשת מה נמצא מאחורי. אז אם אני מקשיבה למה שאחורי, ואני יודעת על איזה בסיס זה נמצא, אז אני יודעת גם איך להתייחס לעובדות המציאותיות, כי העבודה שלנו היא להתמודד במציאות בסוף.
אבל מה שאת אומרת כרגע, זה בעצם היה שני עולמות. היו נוירולוגים שעשו עבודה בצד אחד, פסיכולוגים שעשו עבודה בצד השני,
וביניהם וולגריות ובורות.
אוקיי.
ככה התחלנו. לעג. התרחקות. עד היום דרך אגב, אתה מוצא את זה, אתה יודע, היום, אני אגיד לך איפה היום אתה מוצא את זה, תכף אני אכנס, אבל היה לעג, היה בורות, היה חוסר עניין.
תסבירי למה הכוונה, כי... מה
הם מדברים? מה הם מדברים? מה הפסיכולוגים מדברים? מה אתם פתאום התחלתם לדבר לי בשפה... חבר שלי! חבר שלי שפגשתי בגרד, אמר לי, את יודעת, קיימת איזושהי קבוצה, בלי לדעת אם הוא מדבר. קיימת איזושהי קבוצה, נוירופסיכואנליזה. מה הם חושבים להם? מה, הם המציאו את זה? המציאו פתאום שהנוירולוגיה ופסיכואנליזה זה אותו דבר? הוא בכלל הסתכל על פסיכואנליזה כמו על קשקוש אחד גדול. אבל כן, מה אפשר לעשות? אנחנו עברנו את זה. אתה יודע, אני הייתי, אני לא יודעת אם אתם יודעים איזו סנדרה פיונטלי,
היא... את אומרת, מצד אחד היו את הנוירולוגים, כן, והנוירולוגים אמרו, הכל מוח, נכון? והיו את הפסיכולוגים שאמרו, הכל...
נפש.
נפש.
ושתי אלה
היו... והיום זה מחובר. כי אנחנו נפגשנו הרי בכנס של ההתייחסותיים, והיה מדובר שם על האווירה, ועל מה קורה ביחסים בבין אישיים, שזה היום משהו שעושה שינוי, זאת הכימיה. שאלתם אותי מה קרה לחולים הווגטטיביים. שום דבר, פשוט היינו שם וראינו אותם, והצלחנו לעבור בתוך הקבוצה, עשינו קבוצת הדרכה, את ה... לעבור מהמקום הזה שהם indifferent, הם אדישים אל הפציינטים, למקום שכל אנשי המקצוע נפתחים אל הפציינטים ורואים אותם.
עכשיו את אומרת שמה שהיה שם זה לא רק העובדה שצפו בהם או דיברו אליהם, אלא שהיה פה משהו
בצוות.
אמוציונלי, נפשי,
ברור.
איזו תנועה של הנפש של אנשי הצוות לעבר אותם חולים.
תודה, נכון.
אז בוא ננסה לחזור.
אז תן לי לחזור לנוירופסיכולוגיה, אוקיי?
פסיכואנליזה.
נוירופסיכואנליזה, עד סוף הפרק.
עד סוף הפרק,
אני אומר את זה נכון. אז יש לנו שני עולמות, נכון? נוירולוגים ופסיכולוגים.
נכון, פסיכואנליטיקאים.
פסיכואנליטיקאים, אבל גם מטפלים בתחומים אחרים, נכון?
אז אני אגיד לך נורא פשוט. כשאני התחלתי, אני התחלתי נוירופסיכואנליזה, אמרתי ככה, אני רוצה את הנוירולוגים כי הם החזקים מבין הרופאים, הם עושים את הבחינות לרופאים. אז את הפסיכואנליטיקאים כי הם מאוד נחשבים כאלית. עכשיו נחבר את הכל. אתם זוכרים שלימדתי התפתחות תקינה בגיל הרך? מצידי שהייתה באה מטפלת בקיבוץ בתינוקות. לכל אחד מאיתנו, היום פה, זה obvious. אבל זה לא היה obvious לפני 20 שנה.
אז בואו נהיה במפץ הזה לפני 20 שנה. מה קרה שזה פתאום הפך להיות obvious? מה היה שם ברגע הזה?
וואלה, הלכנו דרך מאוד ארוכה. אני אגיד לכם איך אנחנו התחלנו, זה היה באמת ארוך. התחלנו לטפל בפציינטים מבית לוינשטיין ובמקומות אחרים שהם היו בחוץ לתחום. מי מטפל? כאילו לכאורה בכל האנשים שהם פגועי מוח. לא מטפלים בהם, נכון? טיפלנו מהם בגישה אנליטית. בכל העולם. במבוגרים. במבוגרים בגישה אנליטית. אתם זוכרים שאני אומרת לכם שאני צריך להתעסק במוח של תינוקות, כי כולם מתעסקים במוח של המבוגרים. אבל אנחנו התחלנו בטיפול במבוגרים, ופתאום בהדרגה, אני זוכרת את ההבנה שהמנגנונים, המנגנונים הפיזיים האלה, שמופיעים נניח אצל אנשים עם פגיעות ימניות, שאתה אומר לו, תרים את הכוס הזאת, אז הוא אומר, בסדר, הרמתי. אבל הוא לא יכול בכלל להרים את הכוס הזאת, בגלל שהיד שלו לא עובדת. אין סיכוי שהוא ירים את הכוס או את המגש הזה. הוא לא ירים, הוא אומר, אני הרמתי. אז בעצם איך קוראים לזה?
אני חשבה שאשתו היא כובע.
אוליבר סאקס.
זה אוליבר סאקס, תכף אני אספר לך עליו, חמוד. תכף אני אספר לך עליו. על כל פנים, אבל אם בן אדם אומר את זה, מה הוא עושה, איזה מנגנון נפשי הוא משתמש? הכחשה. ופתאום הבנתי שהכחשה הזאת באה ממקום קונקרטי במוח, זה לא קורה סתם. יש לך פגיעה ימנית, אתה מסתכל, ואז אתה עושה קונפבולציות, ושאנחנו קוראים קונפבולציות, כאילו אנחנו ממציאים המצאות, ואנחנו אומרים, אני הרמתי. ואתה אומר לו, לא נכון, לא הרמת, אז הוא אומר, לא נכון, אתה לא ראית.
בעצם התודעה משלימה את החסר, מה שהמוח לא מספר.
בול, 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 בול. עכשיו, אוליבר סקס היה איש מאוד מיוחד.
הוא היה מיוחד, והוא היה גם חריג לתקופתו.
הוא היה נוירולוג. הוא היה מטייל עם הפציינטים שלו כדי להבין את התופעות הנפשיות. אתם מכירים את האיש הזה? יש את הספר הזה שלו על רגל אחת. אתם מכירים את הספר על רגל אחת? שהוא בעצם הולך בשדה. וזה שדה שכתוב no trespassing, אסור לעבור, והוא כמובן עובר איפה שאסור לעבור, כי כל האנשים... תכף, כל האנשים של נורו-פסיכואנליזה הם כאלה. שום גבול לא יושב כמו שהוא, שום מושג לא יושב על התחת, כל המושגים מתרוממים על הראש ומתהפכים, ואתה מרשה לעצמך כל מושג לפרק אותו, ולא לקבל את מה שכאילו כולם אמרו שזה ככה.
ככה זה שאתה מאמין בנורו-פלסטיות.
על כל פנים, אז הוא בכל אופן הלך בשדה הזה, ושור נכנס בו, לא שהוא נבהל, והוא נפל, והוא יקם את הרגל, וקרא לעצמו פה את, את השרירים, את העצבים, עבר ניתוח, הכל היה תקין. הרופאים אמרו שהכל תקין, נורולוגית, שום דבר לא תקין. הוא מצא את עצמו בבוקר עם איזה מין גדם כזה במיטה, והוא זורק אותו ואומר, זה לא שייך לי, זה לא שייך לי, והוא אף מהמיטה.
ממש כמו איבר פנטום.
קוראים לזה נגלקט. נגלקט זה אומר שאתה, פתאום אתה רואה את היד שלך עוברת ואתה לא יודע של מי, מה היא עשתה לך.
בטוח כדאי עבר לה זה.
כן, לא מבין. והוא אומר, רגע אחד, אני רוצה להגיד לכם, הכל בסדר, חברים שלי, אני סומך עליהם, נוירולוגים, תקנו לי את הרגל, הכל פיקס, כלום לא פיקס. זה צורת העבודה שהייתה, דרך אגב, פגשתי אותו בכנס הראשון, בכנס הראשון של הנוירופסיכואנליזה העולמית בלונדון. מי פותח את הכנס? אוליבר סקס. הוא עומד שם, האדם הכי צנוע ומבויש, הוא עומד ככה בכנסת, הוא אומר, אני לא מבין למה מארגנים הזמינו אותי, אבל הם אמרו שכדאי שאני אפתח את הכנס. ירד למטה, אז כמובן שניגשתי להזמין אותו לישראל, כי מה אני אעשה? הבן אדם הולך ככה. הרגל ההיא מהספר?
כן.
עדיין... זה רק הייתה הדגמה למיקרופון.
וואו.
הרגל ההיא מהספר עדיין הייתה זרוקה. אמרתי לו, תשמע, אוליבר, מה דעתך? בישראל זה... הוא אומר, מה אני נורא אוהב את ישראל? אני באה לארץ כל הזמן, יש לי משפחה בארץ. תקראו את הספרים שלו, תראו. ואז הוא עוזב אותי והולך לקצה של האולם. אני לא מבינה, זה באמצע המשפט. הבן אדם הולך לשבא וחוזר. חוזר אליי ואומר לי, בול. אני אומרת לו, מה? בול, הוא אומר לי. בולים. אני אומרת לו, מה? הוא אומר לי, אני מאוד אוהב בולים יפים. תשלחי לי מכתב. תאמינו לי שהבולים שהוא שלח לי הם מאוד יפים. זהו, אחרי זה כבר היינו במקום אחר.
אז דיברנו קצת, ובאמת לא נוכל להגיע לעומק המחקרי שיש, נכון? שיש סביב החיבור הזה בין נוירולוגיה לבין פסיכולוגיה.
פסיכואנליזה.
את יודעת מה?
המוח שלך פלסטי, ואנחנו נעבוד עליך עד שזה יהיה.
אנחנו נגיע לחלק של הטיפול, ואולי בגלל זה אני חושב שהמילה פסיכואנליזה תעלה שוב בהקשר הזה, כי יש לי שאלות לגבי המונח הספציפי הזה, אוקיי?
איזה ספציפי?
פסיכואנליזה?
פסיכואנליזה.
שלמה דווקא פסיכואנליזה?
גם אנחנו מקדימים את הסוסים.
גם אתם סוסים די רצינים, זה לא אני היחידה.
אז בואו נדבר רגע דווקא, אז את יודעת מה, אם ככה אפשר בסיכום קצר, לדבר על מחקרים מהשנים האחרונות, שהשפיעו מאוד על עולם הטיפול הנפשי. נגיד, מחקרים בתחום הרגש, בתחום הזיכרון. הזכרת משהו, לדוגמה שיש רגש, אזורים מסוימים במוח שהתחילו למפות. איזה עוד דברים שמשפיעים דווקא על המפגש הזה בין הנוירופלסטיות של המוח לבין טיפול?
נורא פשוט ויפה. ישנה מישהי בשם קריסטינה אלבריני, שגם לך גם מכירה תינוקות ומביאה נקודות קריטיות בהתפתחות. לא הרבה אנשים מבינים תינוקות, רק צריך לדעת. תינוקות וגיל רך ואת המוח של הינקות. אני חוזרת לזה משום שאחד הדברים שאתם תשמעו בכנס, זה שגם שכל מחקרי המוח נעשים על המוח המבוגר. מפספסים את המוח הינקותי.
שזה מעניין, okay. כי דווקא בפסיכולוגיה המיקוד הרבה פעמים הוא על השנה הראשונה.
זה לא נכון גם מה שאתה אומר, כי גם כל התיאוריות על איך תינוק מתפתח, הם התחילו מזה שישבו תיאורטיקנים ודיברו עם מבוגרים.
נכון.
הם לא דיברו עם, עם התינוק.
אבל הם אמרו משהו שקורה בשנה הזאת.
הם גם לא ידעו להסתכל לתוך הרחם. הם גם לא ידעו לעקוב אחרי העוברים. וגם אני רק אגיד לכם לדוגמה, כשאני הייתי בגרץ ולמדתי הסתכלות בעוברים, ואבחון של עוברים, אבחון מוחי של עוברים, אז הם הסתכלו עליי ואמרו, מה את עושה כאן? מה פסיכולוגית? הבדיחות הכי טובות רצו על פסיכולוגים. כמה פסיכולוגים מצחיקים, אני הייתי אני וסנדרה פיונטלי. הוא בא, עושה עם הרגליים ככה, ואז הוא עושה תנועות נשימה. מה יגיד הנאו, כאילו הפסיכולוג של הילדות? הוא יגיד שהוא עשה ג'וגינג ולכן הוא נושם. כולם היו על הרצפה. ואני יושבת שם, אני תפס את הראש ואני אומרת, נו, מה יהיה, מה יהיה? סנדרה פיונטלי מסכנה עלתה למעלה והיא דיברה על משהו, הפכו לה את השיקופיות, צחקו לה באמצע. אתם אשכרה מקבלים בפרצוף בתקופות האלה מכות.
המון מתח, המון...
המון, המון, המון התנגדות. מה שאני אמר, לכן אמרתי וולגריות, כי זה גסות רוח כלפי מישהו לא כמוך.
אבל אז כשאנחנו כן מסתכלים על מה קורה שם, מה התובנה שלנו בעצם...
אני אגיד לך. בדרך אגב, זה הדוקטורט שלי עכשיו.
בוא נדבר על המחקרים המובילים, אוקיי? בוא נדבר על המחקרים, מחקרי רגש, מחקרי זיכרון.
אני הולכת לספר לך על הדוקטורט שלי, זה מוביל. אני צריכה לקבל את הדוקטורט שלי. בעקבות, דרך אגב, החולים הצמחים, שאני שאלתי את עצמי, מה קרה? מה קרה? מה עשינו לכל רוחות? רק היינו שם, מה עשינו? כלום. כלום בכלום. ישבנו, הסתכלנו, הבנו, ראינו מה יש שם, קלטנו מה יש שם מאחורנית, כאילו, מה מוביל את ההתנהגות. זה הדבר היחידי שעשינו. ומכיוון שקיבלנו את זה, והרי זה קורה בכל שעה טיפולית, אתה יושב, אתה מקשיב, אתה מבין. ובזמן שאתה מבין, הדבר הזה מקבל משמעות אצל האדם שמובן. הוא פתאום יכול להגיד כל מיני דברים שהוא ידע כבר קודם והבין כבר קודם, אבל שהוא לא יכול היה להגיד אותם במילים, כי אף אחד לא ראה ולא הבין בשבילו. זה כל מה שעשינו. ההסתכלות הזאת, היא innovating the brain, מה שאני אמרתי, היא מביאה את האנרגיה לחלקים הקורטיקליים. אנחנו היום יודעים המון דברים, אנחנו יודעים היום שיש זיכרון, כל מחקרי הזיכרון התפתחו, אנחנו יודעים לחלק את הזיכרון, אנחנו יודעים שיש זיכרון לא מודע ויש זיכרון כן מודע, יש זיכרון שהוא implicit ויש זיכרון שהוא explicit, אוקיי? רמות שונות של זיכרון, אנחנו יודעים שיש רגעים מאוד מועטים כשהזיכרון והרגש מחוברים ביחד, יש לזה ממש כמות קטנה מאוד של זמן שבתוך אותה חוויה, בום, הזיכרון יכול להשתנות. לא רק שהוא משתנה, הוא גם מוחק זיכרונות קודמים. זאת אומרת, הוא כאילו מתקן את עצמו. שזה דבר נורא חשוב, כי זה מה שקורה בעבודה הטיפולית שלנו. מה אני עשיתי בדוקטורט שלי?
רגע, את אמרת פה משהו שאנשים שומעים אותו, ואולי אנחנו עוברים מהר. את אומרת, יש זיכרונות, סיפורים, שאנחנו מאמינים בהם ב-100%. ויש רגעים מסוימים שהזיכרונות האלה כמובן משפיעים על ההחלטות שלנו, על התחושות שלנו, כלפי עצמנו, כלפי העולם. ובהתערבות הטיפולית הנכונה, אפשר לעשות שינוי בזיכרונות האלה.
רק להגיד משהו לטוב, ברגע של הנוכחות ההדדית, המשותפת, בזמן שהרגע שולה והוא מובן על ידי השניים, שם זה זמן של שינוי. לכן אני אומרת, השעה הטיפולית היא רגע קדוש בעיניי. כי שם אתה יכול לשנות את ההיסטוריה ואת העתיד. למה אני אומרת היסטוריה ועתיד? כי אחד מהדברים שיש בנוירופסיכואנליזה, שאנחנו התחברנו לקרל פיסטון, שהוא פיזיקאי. אנחנו יודעים היום שיש מבנים במוח, המבנים האלה נוצרים כתוצאה מהקשרים שלנו, הם יושבים בתוכנו, זה מה שדיברנו עד עכשיו. המבנים האלה שהיו זה המבנים שיהיו. זאת אומרת, מה שאני אספתי בתוכי אמור להיות יציב. הנפש שלנו רוצה את היציבות הזאת. אני לא יכולה כל דקה לחפש מאורך היד שלי. או איפה האף שלי, אני מתישהו יודעת, יש לי דברים שנכנסים לאוטומטיות, והם יושבים שם וזה נורא נוח. אבל העולם לא בנוי ככה. העולם בנוי שהוא מלא הפתעות. אז אנחנו צריכים כל פעם למצוא את הדרך, לאסוף את הדברים שלא נוחים לנו, אנחנו קוראים לזה סופרייז, הדברים הלא נוחים, לאסוף אותם לתוך עצמנו. על ידי רפטישן, לאט לאט הם נאספים, ואז המודעות שלנו הולכת וגדלה ומכילה גם את ההפתעות. עכשיו יש לי מבנה חדש, מה שהיה ומה שיהיה, אוקיי?
אז כשאנחנו לא מסכימים לקבל את ההפתעות האלו, כשאנחנו מתנגדים להם, כמו זה שם שהכחיש שהוא לא הרים את הכוס, למרות שהוא כן הרים את הכוס למרות שהוא לא מזיז את היד.
מה שנשאר בתוכנו זה כאב. זה המקום, אנחנו קוראים לזה free energy. ה-free energy זה הכאב, זה הדבר הזה שלא הסתדרנו, שלא מצאנו לו תשובה. זה אותם טראומות שחוזרות על עצמם ומכות בנו שוב ושוב, כי אנחנו לא מצליחים להסתדר איתם. זה אנרגיה של כאב שאנחנו מוכרחים לתת לתשובה, היא עולה וחוזרת. זה רגשות, אלה רגשות, אלה רגשות קשים, כי זה לא מתיישב לך. זה לא מתיישב, אתה כל הזמן חוזר וזה מציק לך וזה מטריד אותך, אוקיי? ואז אתה צריך לעשות עם זה משהו, אז אתה משתמש במנגנוני הגנה, ואתה מנסה לסלק אותם. זה קורה בקורטקס, זה אחת המהפכות שלנו. למה זה מהפכה? כי מי שחושב פרויד, חושב שהלא מודע נמצא פה למטה. אנחנו אומרים, לא, 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 התבלבלתם. למטה אין מקום ללא מודע, אם זה רגשות, או שאתה מרגיש את המשה מנם. אתה לא יכול להגיד, הרגש לא... אתה יכול כן להקטין את הכמות שלהם. אתה יכול לבסט אותם. שוב, את זה תשמעו בנצרת, אם תרצו, זה בטרום כנס, מדברים על ויסות רגשי, וזה נמצא בקורטקס.
אוקיי, אז כל מה שאת אומרת עכשיו, מגובה במחקר פיזיולוגי על מבנה המוח.
מדויק ומורכב, זה החיבור שיש לנו עם החוקרים.
אז דיברנו על זיכרון, דיברנו על רגשות כמפגש בין אנרגיות לבין קוגניציה, מחשבות, נכון?
דיברנו על החוויה הבין אישית שהיא הכרחית. על החוויה
הבין אישית, על הסביבה הזאת שיכולה לאפשר לדברים חדשים לקרות.
יפה, ועל זה שהסביבה נמצאת בתוכנו, אוקיי? הסביבה נמצאת בתוך המוח שלנו.
אבל אני חושב שהסיפור הזה, ואני כן רוצה להגיע לעולם של הטיפול, אני חושב ששם הטעות הזאת של אלון, סליחה שעל גלי הפודקאסט אני עושה לך ניתוח, שהמושג של הפסיכואנליזה והמושג של הפסיכולוגיה הם מושגים שבעצם מצמצמים סודות טיפול מאוד מאוד ספציפיים, ואנחנו שרואים ומאמינים בעוד תחומי טיפול שיכולים להיות אפקטיביים, אז הספציפיקציה הזאת היא קצת לא נוחה לנו.
מרתיעה ומעצבנת, והרבה מאוד לאורך השנים אני פחות או יותר שאלתי את עצמי שמה צריך להגיד, למה לא להגיד נוירו-פסיכותרפיה, שזה פותח.
נכון.
ואני אגיד לכם מה קרה.
אז גם נדבר בהקשר של הכנס, שנסביר שזה לא פתוח רק לפסיכואנליטיקאים. בעצם
לא, גם לא רק לפסיכולוגים, זה גם יכולים להיות אנשי מקצוע אחרים, וגם כל המקצועות רלוונטיים.
אז למה זה לא נוירו-פסיכותרפיה?
אז אני אגיד לך, בדיוק, אז אני אסביר לך. מה שקורה כרגע זה שאנחנו באמת, כדי להתקיים, היינו צריכים לשים את עצמנו במקום מול הקבוצות היותר חזקות בעולם, כדי שלא לא להימחק.
פוליטיקה.
אין מה לעשות, כן. לא ניכנס לעומק הפוליטיקה.
לא ניכנס לפוליטיקה.
זה מקום מכאיב, אבל בילדיה אי אפשר להתקיים.
אבל אני רוצה דווקא שניכנס למה קורה בטיפול.
כן, כן. זאת אומרת, בטיפול... גם בטיפול יש פוליטיקה דרך
כלל. בוודאי, כתבתי על זה ספר.
אה, איזה יופי. רגע, בוא נבוא לפודקאסט שלך, לא בגלל
הזמן. אבל אבל מה, אז בכל זאת, מה יש בתוך הטיפול, איך הטיפול משתנה לאור הממצאים האלו, לאור תובנות האלו?
אז בסדר, אוקיי, רגע, איפה היינו? אני רוצה רגע להגיד למה נשארנו עם הנוירו-פסיכואנליזה. גם כי יש לנו כבוד לעבר, אבל יותר מזה, קשה להבין מה האיש הזה הבין, האיש הזה שקוראים לפרויד. אני היום מקיימת סמינר שכבר שנתיים אנחנו קוראים, רגע, שנתיים זה לא נכון, התחלנו את זה בארץ, בתוך כזה שעשה את הדוקטורט, וחשבתי, מכיוון שזה לא הרבה דפים, אמרתי, נעשה את זה בפסח, בחופשת פסח, זה לקח לנו 4 שנים. קראנו את הפרויקט לפסיכולוגיה מדעית, שפרויד כתב את זה ברכבת, בדרך, אחרי המוות של אבא שלו. ושם נמצאת תורה שלמה. אחריה הוא כתב את האונופזיה. דרך אגב, אני חושבת שאת האונופזיה, לדעתי, הוא הוציא באיזה 700 העתקים ואסף אותם. כי לא היה מי שיקרא את זה, כאילו מה זה, השטויות האלה שהוא כתב. שדברים כל כך חשובים. על כל פנים, כשאתה קורא את ה... אנחנו עכשיו, אחרי שגמרנו 4 שנים בארץ, פתחתי קורס בינלאומי, יש לי 50 ארצות על הסיר, אנחנו קוראים את הפרויקט. רק שתבינו. התפיסה שלי זה שהצורת לימוד היהודית אין לה תחליף. הלמידה בחדר.
בחברותה.
הלמידה בחברותה היא הדבר הכי חשוב שיש. הוא הדבר הכי מלוון והכי מחכים. אני התחלתי כך את הקבוצות בארץ, עשינו קבוצות כל הזמן, והם צוחקים עליי שעולה נושא, אני אומרת, אוקיי, פתחנו קבוצה חדשה. אוקיי, עולה נושא, פתחנו קבוצה חדשה, וככה התקדמנו, וכל קבוצה פתחה מחקר. אוקיי, ככה הגענו למחקר הזה בחולים הווגטטיביים, כי שאלנו מה קורה לבן אדם שמתעורר מהרדמה, איפה הוא היה קודם, איפה הוא נמצא, וככה הגענו למודעות. עכשיו, הדבר הזה היום קורה בכל העולם. הצלחנו לשלוח, אנחנו באמת, אני רוצה להגיד לכם שתנו לי בצניעות, אנחנו אור לגויים, אור לגויים. אשכרה. אנחנו אור לגויים בגלל שההבנה שלנו, איך קוראים את השפה, איך משתמשים בשפה, דרך אגב בכנס יהיה מי שידבר על מיקומי השפה במוח. חבר שלי, פרופסור אלי ורטמן, שהוא איש דתי בבסיס, אבל איש גאון בעניין הזה של להבין איך השפה משתלבת לה במוח.
אנחנו הולכים לדבר על טיפול, ואני יכול לספר על חוויה שלי כמטפל, לא פסיכולוג,
אוקיי?
ולא פסיכואנליטיקאי. אני את תחילת דרכי בעולם הטיפול, התחלתי כמטפל בפסיכודרמה. אחת הסיבות לכך הייתה כי השתתפתי בכנס הראשון לפסיכו...
לנוירו-פסיכואנליזה.
נוירו-פסיכואנליזה. ואז אמרתי לעצמי, תוך כדי השלושה ימים האלה, היי, איך זה יכול להיות שמדברים על זה שהראייה חשובה, והשמיעה חשובה, והגוף חשוב, והתנועה חשובה, אבל מתרכזים רק בשפה.
אוקיי,
אז אמרתי, אני רוצה ללמוד משהו
יפה.
אחר. ואיתן גם התחיל את דרכו כמטפל באומנויות, ויש מטפלי מיינדפולנס, ומטפלי גוף נפש, וכל האנשים האלה בעצם משהו מהווים סביבה רב חושית, נכון? וגם הם רוצים ללמוד משהו מה...
לא רק שהם רוצים ללמוד, יש להם, אני אומר, תראה, האדם הראשון שאני צרפתי, לא הראשון, השני, שאני צרפתי לתוך החברה, זה שבקצה העולם, עמדה יונה שחר לוי, זיכרונה לברכה, עמדה וצרחה. אני זוכרת, מי ישב על הבמה, אני לא אגיד, אבל היא עמדה וצרחה ודיברה על הגוף והנפש, ואני ראיתי אותה סמוקה כמו שהיא, שזה אומר משהו, זה רגש. ניגשתי אליה ואמרתי, יונה, אני צריכה אותך. עשי לי טובה, בואי לפגישה הראשונה שלנו.
מטפלת בתנועה מכוננת.
מבריקה, גאון, לא קל, אבל המון ידע, חוכמה בלתי רגילה. היא הכירה את יאק פנקסל לפני שאנחנו הכרנו את יאק פנקסל. היא ידעה דברים לפני שאנחנו ידענו, היא דיברה את הדברים האלה. היא דיברה חופשי נוירו-פסיכואנליזה, וכשהיא עמדה וכשהם הגיעו לארץ, כל החברה האלה עם יאק, כל החבורה הגיעה עם יאק, כל המובילים, היא פשוט אמרה, איזה יופי, וסיפרה להם את כל הדברים שהיא כבר יודעת. היא ידעה ידע יותר טוב מאיתנו דברים שאנחנו לא ידענו. זה יונה שחר לוי.
אז היא ישבה שם באולם ובעצם צעקה את הצעקה שאני עכשיו צעקתי בעצם.
נכון.
איפה הגוף? איפה, מה קורה פה בתנועה?
נכון,
איפה הדבר הזה?
נכון. אוקיי. כשאני אמרתי שזה עובס, שבתנועה שלך, כשאני מסתכלת עליך ועל העיניים שלך, אני יודעת איפה אתה. אם אני אעשה עוד מאמץ קטן, אני אדע משהו על אמא שלך ועל אבא שלך ועל היחסים שלך. כשאני לוקחת את הסטודנטים שלי, כשלקחתי את הסטודנטים מהתפתחות תקינה, הייתי מביאה אותם לגן, והייתי אומרת, כל אחד בוחר ילד, ואנחנו עכשיו מדבר על המשפחה שלו. ואנחנו ידענו הכל, לפי איך שהוא אוכל. לפי איך שהוא אוכל, מה הוא עושה עם האוכל? הוא שם את זה במחסן, הוא מחזיק את זה באמצע, הוא בולע מהר, כי בדרך כלל רוצים כבר שיגמור לכל אוכלות האוכל, לפי התגובתיות שלו, לאחים ולאחיות שלו בגן, לפי החיוך שהוא מחייך אל האוויר, זה היה, זה סנדרה פיונטלי דיברה, על הילד שהאח שלו, על תאומים שאחד מהם, נו, איך הוא רואים?
נספג.
נספג ברחם. אתה ראית הכל מלמעלה למטה.
אם יקראו לזה נוירו-פסיכותרפיה, נראה לי שהרבה ישמחו להצטרף למהלך הזה, אבל אנחנו לא נדבר על זה.
אין לי בעיה, אין לי בעיה, כי אני בכלל הולכת הרבה יותר רחוק ממך, אתה מבין? יושבת ילדה בגן ככה.
את יודעת, גם מה שאת מספרת דרך אגב, הוא מרתק בעיניי, כי את תיארת כרגע ילדה בגן שאת מתצפתים עליה, נכון? לא רק שואלים אותה איך היא מרגישה, אלא גם מסתכלים על מה היא עושה. אני חושב כמה הדבר הזה הוא שייך באיזשהו מקום לעולם הילדים, נכון? וכשאנחנו מגיעים לעולם
המבוגר... זה אפילו יותר מזה.
אוקיי.
מה אני עושה? אני מסתכלת, ואני רואה שם משהו. הילדה הזאת מייצגת לי משהו, איזשהו מבנה. היא, יש לה מבנה של התנהלות, ואני מסתכלת עליה. עכשיו אני נותנת למבנה, כמו לתמונת אומנות, להסתכל, אני מסתכלת את התוכה, ואני רואה את הרבדים שקורים מתוך התנועה שקורית שם, ואז אני מבינה מול מה אני נמצאת. זה הדוקטורט שלי. הדוקטורט שלי מדבר על חיקוי. חיקוי קורה בינקות המוקדמת. תינוק נולד 3 שעות אחרי הלידה, אתה עושה לו ככה, אתה ממקד את המבט, אתה עושה לו ככה, והוא עושה אחריך.
מוציא לשון?
מוציא לשון והוא מוציא לשון אליך. ואני תמיד שאלתי, למה? איך הוא יודע להוציא לשון? למה הוא מוציא לשון? למה? קוראים לזה רפלקס פרימיטיבי, שזה קשקוש בגרוש, כי זה טעות סמנטית, זה רפלקס ראשוני. זה כמו להגיד שבין האותיות א' לת', א' היא פרימיטיבית, א' היא ראשונית. יש לנו מנגנון. אנחנו מסתכלים על העולם ואנחנו רואים אותו, והעולם מלא מבנים, ואנחנו מעתיקים אותם לתוכנו. זה אובליגטורי, אנחנו קוראים לזה בינקות. זה הכרחי.
אבל כשאנחנו...
רגע. רגע, עד הסוף, אני הפעם אגיד את זה עד הסוף, לא אתן לכם סוסים, אנחנו עוצרים אתכם, שליחים. כשאנחנו מסתכלים על מבנה, ואנחנו מסתכלים עליו טוב, 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 זאת אומרת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו מגיעים להבנה שלהם. בזמן שאנחנו מגיעים להבנה שלהם, זה לא באמת הם. זה באמת מה שאנחנו הבנו.
זה כבר הצפה.
יפה. אז אני טוענת שאני, גם כשאני מחכה מישהו, גם כשאני עתיק אותו ועשה בדיוק אותו, אף פעם אנחנו לא נהיה אותו דבר, תמיד זאת תהיה יצירה חדשה. לכן הבסיס ליצירתיות היא חיקוי.
אבל...
בעצם מביאה לי פסיכודרמה, כן? אני תכף אתחיל.
ברור, תכף אנחנו נגיע לפלי.
אני רוצה להבין משהו, בעצם אנחנו לוקחים את התובנה הזאת לטיפול, אז הדבר הזה קורה פעמיים. זאת אומרת, יושב המטפל, מתבונן במטופל.
נכון, נכון. והמטופל במטפל, והם ביחד נמצאים באותו חדר, והם באותו זמן מתחברים לאותה נקודה, וכל אחד לוקח משל השני, והם שניהם מתעשרים, ועכשיו הגעת לפרנצ'י שאמר טיפול הדדי.
זה טיפול הדדי.
אז בואו, בואו.
אבל האמת היא שזה טיפול הדדי, אנחנו רק לא אומרים, כי אני, כשאני מרגישה לא טוב, אני נכנסת לחדר הטיפול, ישר אני מרגישה טוב.
אז אני יכול להגיד לך שלכל המודרכים והמודרכות שלי, אני אומר, אני מקפיד להגיד שבטיפול טוב, בתהליך טיפולי טוב, גם המטפל משתנה בהכרח, לא יכול להיות משהו אחר.
לחלוטין, אתה צודק.
איך שיטות כמו טיפול בתנועה, כמו CBT, מושפעות מנוירופסיכולוגיה, מה האינטראקציה ביניהם?
מנוירופסיכואנליזה.
מה שזה רק אומר, למה זה כל כך נכון מה שאתה אומר? משום שוואנס אתה הבנת מוח, אתה הבנת שהכל מושפע מהכל. לכן, מבחינתי, עוד זה ככה בניתי את הכנס. בניתי את הכנס שקודם כל נבין שזה בעצם אפילו שיטת אבחון. אחר כך אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את כל הגישות הטיפוליות, בואו נעשה מפגשים. אז יש לנו שם מי שיבוא מההתייחסותיים, ויש שם מישהו שיבוא מסכמתרפיה, והיה מישהו שיבוא מהפסיכואנליזה. כל אחד ידבר מאיזשהו אספקט אחר, ואנחנו צריכים מפה, זו רק ההתחלה. אנחנו היום 10 שנים מדברים על היישום של הנוירופסיכואנליזה בקליניקה. אנחנו לא אמרנו, כשהם אז הגיעו לארץ, הם גם הגיעו אלינו, ואחת השאלות שלנו הייתה באשר לחולים הווגטטיביים, ואמרנו, איך יהיה יישום? ואני זוכרת את מרק סון שיושב על הבמה ואומר, חברה, זה מוקדם מדי. אין לנו תיאוריה. בואו, נתפתח. אנחנו בסוף נבנה תיאוריה טיפולית. עכשיו עוד אין לנו כלום. והתיאוריה נבנתה, יש לנו תיאוריה מובנית ומסודרת, הלוואי שתהיינה עוד תיאוריות כל כך יפות ומסודרות. אנחנו מסודרים, כי אנחנו מסודרים בפיזיקה, ואנחנו מסודרים שזה כל כך טוב שאפשר לעשות גם AI.
אבל האם התיאוריה הזאת היא של ריפוי בדיבור, או שהיא גם אינטר...
יכול להיות כל...
אינטרדיסציפלינרית. בדיוק.
היא אינטרדיסציפלינרית. פר אקסלנס, לפי הגדרה.
האם מטפל בתנועה יוכל להיעזר בתיאוריה הזאת?
מה זאת אומרת? כולם יכולים להיעזר, לא רק שהם צריכים להיעזר, אלא אני טוענת שלא יכול להיות מטפל שלא לומד את הנוירופסיכואנליזה, משום שאם אתה לא מבין שזה הכל דבר אחד, ואתה לא מבין איך אתה משפיע, אז מה אתה עושה שם? מה אתה עושה כשאתה מדבר תיאוריות באוויר, או אתה מדבר על זה שזה... זה מה שקיוויתי שאנחנו נצליח בתוך הפודקאסט הזה להביא את זה, שתבינו עד כמה זה קונקרטי, עד כמה זה מוחשי, עד כמה האור שלנו זה דבר חי, הלשון שלנו היא חיה, התזונה שאנחנו עושים משמעותית. תגידו לי מה קרה לכם בזמן הקורונה מבחינה תנועתית. איך אתם זזתם עם הגוף שלכם אחרי הקורונה? כמה אנשים אתם פוגשים, כמה בקלות אתם פוגשים או לא פוגשים אנשים? זה הרי הכל עניין פיזיולוגי. אתה פוגש אנשים, אתה עושה פעילות ספורטיבית, אתה אוכל, אתה יודע מה? אני יודע, 2008 פגשתי את יאק פנקסן במקסיקו, ויאק אמר לי את המשפט הזה, אנחנו נפגשים במקסיקו, כי נורא חשוב שהסביבה תהיה אסתטית, הוא אמר, היינו באיזה מלון, משום שהסביבה האסתטית תעשה אותנו יצירתיים.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על טיפולים היום, נגיד אני עובד עם ADP ועם EFT,
אבל ה-ADP משתמשים ביחד
ברגשות. נכון, משתמשים בזה. איתן עובד עם מיינדפולנס, שגם משתמשים הרבה מחקר מוחי. אוקיי, אז מה פה בעצם, מה הכנס הזה, או מה שקורה היום במחקר, משפיע על השיטות האלה שכבר לוקחות...
בוא אני אגיד לכם, תרשו לי רגע, כי נקפוץ מיד לעניין הזה של הכנס. למה בחרנו לקחת את מערכת הפליי? מה זה מערכת הפליי? מערכת הפליי זה אחת המערכות היותר גבוהות, היא מתאימה כאילו, אבל לא בדיוק, לאדיפוס כאילו, כשזה משולש נאמר, אבל זה לא בדיוק ככה, כי פליי מתחיל הרבה יותר קודם. מישהו גם כלעניין יכול לחשוב על זה בשנה הראשונה, אבל מערכת הפליי מתקיימת...
להוציא לשעות זה סוג של פליי, לא...
נכון, יפה. מערכת הפליי, המערכת הזאת שבעצם יכולה להתרחש כשאתם רגועים מכל הדברים אחרים. לא כשאתם חושבים שכולם הולכים לדפוק אתכם. לא כשאתם צריכים לעבור לשום מקום ואף אחד לא נותן לכם לעבור. לא כשאתם בפחד, לא כשאתם חרדה, לא כשאתם בזעם, לא כשאתם בהשתוקקות מינית כרגע, לא כשמשהו מאוד חזק עובד שם. פליי זה אתה משוחרר, אוקיי.
פליי כלומר יכולת למשחקיות.
לא לגמרי פשוט, כי זה נשמע כאילו זה פשוט, אבל אני אומרת לך שפליי זה נוירוביולוגי. אני אומרת לך שפליי זה יכולת שאתה יכול להיות בה. once אתה יכול להסתכל על הדברים מלמעלה. פליי זה כזה דבר שאם אתה, אם אתה רוצה להגיד לי מה נכון, אז אתה לא צחק איתי. למה? כי מי ישחק עם מי שיודע את הכל? ומי ישחק איתי אם אני לוזרית? כשאני לוזרית מוחלטת ואני לא שווה שום דבר, אף אחד לא רוצה לשחק איתי.
אם אני לא גמיש, אם אני לא יכול ליצור אינטראקציה, אם אני לא יכול רגע להסתכל על הדברים מהצד.
אם אני, בעיקרון אנחנו אומרים זה לא 100-0, אלא 60-40. אם אני אומרת, זה התנועה של כלבים שמשחקים אחד על השני, כאילו ככה, אנחנו מתהפכים כל הזמן, אנחנו גם עושים את זה גם מילולית. זאת אומרת, אני יכולה לשחק עם מישהו פעם שאני רואה באופן אמפתי איפה הוא נמצא, והוא רואה איפה אני נמצאת, ואז אנחנו יודעים להתכוונן, כי אם אני לא רואה, אני לבד, אני לא משחקת עם אף אחד. ועכשיו אני צריכה גם קצת חוש הומור וקצת שמחת חיים, זה גם עוזר, ואני רואה את הדברים מלמעלה. אז זאת אומרת, זה המערכת שנותנת לנו שמחה ומאפשרת לגשר בין אנשים, בין מערכות, גם בתוך עצמי אני צריכה פליי, ביני לביני, לא לראות כל דבר בצורה כל כך רצינית, לראות את החלק המשחקי, את החלק האינטראקטיבי, ביני לבין האחר, ביני לבין העולם. למה בחרנו בישראל את המערכת הזאת? זאת אתם בטח יכולים להבין כבר כרגע. במקרה גם קפצו לנו ההפגנות. אבל לפני שקפצו ההפגנות, היו יחסים ערבים-יהודים, אוקיי? איך אם לא יהיה לנו מערכת פליי, ולא נשב שם כל הזמן חרדתיים, אנחנו נגיע למצב שאנחנו עושים משא ומתן? מיד יצרנו קבוצה בנצרת עם חברה שלי שהיא מי שפתחה את מענה בבית חולים האנגלי, שזה בית חולים העתיק ביותר במזרח התיכון, והיא בעצם כאילו הנציגה של נצרת. שם אנחנו נעשה את הפרה-כנס, שם נדבר מהי נוירופסיכואנליזה, שם יבוא מרק סולם שזה השקל שלנו, ואוליבר טלנבול מהאוניברסיטה, שם איפה שהכבשים נמצאים, ועשינו את נתוחי המוחות, ושם יבוא יורם יובל וידבר על המערכות הרגשיות, ושם אנחנו נציג מקרה, ושם נג'לה ואני ננתח את המקרה. ועכשיו אנחנו עוברים לתל אביב. Okay. למחרת היום אנחנו בעיר, בתל אביב. אנחנו בבית ציוני אמריקה ובאיכילוב. ואז אנחנו קודם כל נלמד על המשחק. נלמד מהו החלק הנוירוביולוגי שלו. נלמד מה המשמעות שלו בהתפתחות של תינוקות, למה זה חשוב כל כך, מה הכוח שלו. ובועז שלדי ייתן לנו תמונה של מושג המשחק בפסיכואנליזה מאז ומעולם, וגם מורה התייחסותי אז עד היום. זה בבוקר יש מין educational day, ואז נעבור לכנס. בכנס קוראים פה דברים, תשמעו, אני הייתי בחרדה מסוים לכנס הזה, להקים כנס עולמי זה די בית משוגעים, בטח כשיש הפגנות, ושכל רגע נופלת פצצה וכל אחד מקבל מכתב מהפלסטינאים שלא לבוא לכאן. אז מרוב חרדה, רק כל היום ישבתי, המצאתי. מה שמאפיין אותי זה יצירתיות, כי אני ADHD, אז אנחנו יצירתיים כל ה-ADHD. ביום, למחרת הפתיחה של הכנס בבוקר, מי שעולה לדבר זה מונה מרון. אני לא יודעת אם אתם מכירים אותה, אני לא הכרתי אותה קודם. היא סגנית דיקן אוניברסיטת חיפה. היא אחת מהחוקרות הרציניות ביותר בעולם בתחום הזיכרון. היא... לפני כמה שבועות הייתה אצל קנצלר מערב גרמניה, כי הזמינו אותה לדבר שם. למה? כי היא יודעת איך מוחקים טראומות. זה המחקר שלה. לידה של מונה מרון תרצה סימון שמי צורי.
רגע, אפשר לעצור אותך רגע?
בטח.
כי יש פה, את אומרת, נגיד משהו מאוד משמעותי, שמשפיע על הרבה מטפלים בהרבה תחומים, נכון? מטפלים פוגשים מטופלים שנמצאים בטראומה, זאת אומרת יש מחקר שקשור לדבר הזה, והיו מטפלים, כל מיני מטפלים מכל מיני תחומים, ממטפלים בדרמה, עד מטפלים באומנויות, עד פסיכולוגים, עד פסיכואנליטיקאים, שיעבדו עם המטופלים שלהם, עם הטראומות שלהם. כיצד המחקר הזה ישפיע על הטיפול שלהם?
אבל אני אגיד לך מה, קודם כל אני מצפה שאנשים יבואו לשמוע, אז הם ידעו איך שזה משפיע. כי זה חשוב.
לא, אבל אני שואל כל
כך. איך הוא יוכל להפוך? זאת אומרת, מה בתובנות האלו, איך הם יש...
אבל זה הסוד של ההרצאה. מותנים שאני אגלה לכם.
כן.
אני יודע. בעיקרון, הנה סיבה למה ההתייחסותיים כל כך צודקים. כשאתם שמים שני אנשים שיש להם רקע דומה, שמכירים אחד את הרקע של השני, שמרגישים בנוחיות אחד עם השני, שמה אפשר להתחיל לדבר על מחיקה של טראומות. זוכרים שהתחלנו את הפגישה ורציתי להכיר אתכם כדי לדעת אם אני יכולה לדבר אתכם? זאת הייתה הסיבה. זה תוצר של הבנה. זאת אומרת שאני ונאג'לה, כשנפגשנו וביקשה ממני שאני ארצה אצלה, גיליתי שהאבא שלה היה אחד מאנשי החינוך הגדולים בקבוצה שבה היא חיה. ולי היה סבא כזה. הסבא שלי מצפת. היא מנצרת, סבא שלי מצפת. על הקבר של הסבא, סליחה, סבא רבא שלי כתוב שהוא היה אחראי ליחסים הטובים בין היהודים והערבים בצפת. והיה לנו מאיפה להתחיל לדבר. והתחברנו. ואנחנו יכולנו להקים כנס, כי אנחנו שתינו מעריכות אחת השנייה, ושתינו מחבבות אחת השנייה, ומכירות בידע התרבותי, האינטלקטואלי, ויכולנו לעשות משהו שגם כשהיא כועסת עליי, והיא כועסת עליי כל שלוש דקות, והיא מעצבנת אותי כל שלוש דקות, אנחנו מצליחות לדבר.
יש לך חוויה של ביחד, נכונות לתקשר.
תודה. זאת המטרה של הכנס, זאת הסיבה שעשינו כנס על פליי, כי בישראל... זה מה שאנחנו צריכים. בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הקולגות שלנו, בינינו לבין המקצועות הטיפוליים השונים.
ובינינו לבין השונים
מאיתנו. בדיוק. אם אנחנו נדע משהו, זה בדיוק מתחבר לשאלה שלך, אם אנחנו נדע איך מתקרבים אחד אל השני, נדע איך אנחנו מפרקים. אז רק תן לי להגיד את סוף הפאנל הזה, כי הוא מטורף. מטורף. כאילו אם הייתי צריכה לדמיין, לא הייתי יכולה לדמיין כל כך טוב כמו שנוצר. סימון שמאי צור היא חברה של מונה מרון. היא גרה בזיכון, זו גרה באוסופיה. אז מונה אמרה, למה לא תקחי את סימון? כי אנחנו ניסע בדרך ביחד. אמרתי, אבל מה הנושא? מה הנושא? תתפלאו. סימון שמאי צור היא עוסקת בסינכרוניות בין מוחות. איך מוחות מסתנכרנים ביחד? במקרה, במקרה הם מדברות. איך מוחות מסתנכרנים, איך נוצרים יחסי אהבה. אוקיי? ואז על כל הדבר הזה, חיכיתי מי יעשה לנו עכשיו, מי יהיה השלישי בזיכרון שאנחנו יכולה לדבר איתו, והנה אני מדברת עם ניקולה אקסמאכר הגרמני, שהוא חבר שלנו ובזכותו כל הכנס הגיע לכאן, הוא אמר, מה אתם מדברים? פרויד, יהודי, לא תבואו לישראל? אז ניקולה אקסמאכר, הוא מתעסק באיך המציאות מיוצגת במוח, אוקיי? עכשיו, הוא הולך לדבר על רגש הבושה. אז תחשבו רגע, ערבייה, יהודיה, גרמני. מי מנצח על כל התזמורת הזאת? אדון אודי אורן. דוקטור אודי אורן, שהוא היה נשיא אירופה של ה-EMDR, שהוא מדבר על זיכרונות טראומטיים, על זיכרונות תקועים, על זיכרונות שלא עשו את הדרך שלהם, שלא נכנסו לאוטומטיות, אתם זוכרים שלא נכנסו לאוטומטיות, ולכן הם מייצרים טראומה? Okay. זה הפאנל הראשון.
Okay.
שיהיה לנו בהצלחה. זה הולך ונעשה יותר גרוע מרגע לרגע.
אז אנחנו לא נוכל להיכנס לכל מה שיש בכנס הזה. זה כנס עשיר של חמישה ימים, נכון?
בסוף. עם הטרום כנס, זה חמישה ימים, כן.
עם המון הרצאות, חלק בנצרת, חלק בתל אביב.
אני אגיד לך משהו כך, בואי למה לא נשוויץ. אחרי שהם כתבו את כל המכתבים נגד מדינת ישראל, חיכיתי שאף אחד לא ישלח מאמרים. מעולם לא נשלחו כמות כזאת של מאמרים ב-23 השנים של הנוירופסיכואנליזה. נשלחו 82 בקשות להציג. 82 איש ליומיים של הרצאות, כי ביומיים יש הרצאות. אני הצלחתי בזה שאני קצת מטורפת להכניס 52 הרצאות פנימה.
אז בכנס הזה יהיו גם מטפלים וגם נוירולוגים?
וגם מדענים,
וגם
נוירולוגים. מ-52 הם באים מ-35 מדינות, זה חלק שלא תתבלבלו, זה לא רק אירופה, זה גם פירו. זה לא מבינה איך חושבים לקחת את המטוס ולהגיע לכאן, כשיש לנו הפגנות פצצות, אני לא יודעת מה, בכל עבר, ואני טוענת שהכנס הזה נותן לנו כלי כדי להתמודד עם מה שקורה כאן. מה שקורה עם המהפכה או רפורמה, איך שתקראו, אני לא רוצה להיות פוליטית, אבל כדי להתמודד עם הזרמים השונים שאנחנו לא יכולים לדבר בהם, אנחנו הולכים להיפגש שם ולעשות את זה. זה המקום, זה הכלי, מפה זה יצא.
ומתי הכנס?
ככה, בין השישי לשמיני הוא בתל אביב.
שישי לשמיני?
רביעי או חמישי, אני טובה במתמטיקה, אתה רואה? ביולי, כן.
יולי 2023.
עכשיו, תכף, עוד דקה, כבר הוא מתחיל, בוא, עד שנגמור לדבר, הכנס מתחיל. יומיים קודם הוא בנצרת, ביום הראשון, זאת אומרת, ביום שלישי בערב יש מפגש כזה, ברוכת ערב כזה, כולם מדברים, מראיינים וכו'. ביום רביעי זה אותו דבר נפלא שסיפרתי לכם.
אוקיי. נשמע מרתק ומרגש. אם ככה נסכם את הפרק הזה, כי אנחנו ככה לקראת סיום, זה שא', כנס הנוירו-פסיכואנליזה, יכול להיות כנס הנוירו-פסיכותרפיה.
נעשה לך את זה קל, האמת? כן.
שעולם הטיפול מושפע ומשפיע על ה...
לא רק עולם הטיפול, מכיוון שזה גם עניין חברתי. היום כל מוביל דעה חברתי צריך להימצא שם כדי להבין איך לעשות את זה. זה חשוב. זה חשוב שנדע לדבר עם אנשים שאנחנו אוהבים, עם אנשים שאנחנו לא אוהבים, ולהתקרב אליהם כדי שנוכל לעשות משהו אינטגרטיבי פה בארץ. אנחנו לא יכולים לתת למדינה.
בוא נגיד שאם הצלחנו, התחלנו עם הדבר הזה שהנפש והמוח הפיזי הם בעצם דבר אחד, ואפשר למצוא מחנה משותף גם איפה שהרבה מאוד זמן לא מוצא מחנה משותף, אז גם אפשר לעשות את זה גם בין אנשים.
בדיוק.
אז ירית, ככה לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו לקראת סיום הפרק, ככה את עברת הרבה בתחום הזה, איך זה השפיע עלייך כמטפלת, כמישהי שפוגשת אנשים? האם כל הידע הזה, המדעי והמחקרים, השפיע על האופן שבו את פוגשת אנשים?
יותר, אני לא יודעת להגיד לך תשובה אחת, זה השפיע עליי בהרבה מאוד רמות, הרבה מאוד רמות, מאוד עמוקות.
כי אם את חלק מההיסטוריה שלך היא משותפת לתחום הזה, אז בטח דיברנו הרבה על מחקרים, אבל את אומרת, משהו השתנה בי כתוצאה מהחשיפה הזאת.
יותר קל לי לעבוד. כי אני מבינה מה אני עושה. אני יודעת לאן אני הולכת. ואני יודעת שאני משפיעה. אז אני יודעת להשתמש בכוח שלי, ואני יודעת לעצור את הכוח שלי, ואני יודעת להתנהל בעיקרון העניין הזה שאתה יודע מה אתה עושה. אני תמיד אמרתי, בואו נלך ביחד עם הרופאים. הרופאים, איך הם לומדים? הם הולכים, אומרים להם, זה, 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 זה. ואנחנו, מה זה? כל מיני מנגנונים, רגשות, ואנחנו לא מצליחים להבין מה זה. ויש משהו בצורה הזאת של החשיבה שעוזרת לך פתאום לראות את המוח ואת ההשפעה. אני מבינה למה יאק פנקסב אמר לנו, חשוב שתהיו בסביבה אתית, תרבותית, אסתטית, נקייה, מאורגנת. זה יעשה לכם, אתה מבין למה זה חשוב, אתה מבין איך אתה מסדר את הקליניקה שלך, ואתה מבין איך, מה אתה מעביר בקליניקה שלך, ומה קורה כשאתה מצייר ציור על הקיר, מה רואה הפציינט שלך, ומה יהיה לו בפנים שהוא ייקח איתו הביתה. אני מבינה מה אני עושה, זה הכל. וזה לא מעט. דרך אגב, הייתה לי מדריכה...
באיזה אופן זה שינה את הטיפול שלך?
אני רוצה להגיד לך משהו. הייתה לי מדריכה, כשאני התחלתי ללמוד, קראו לה דוקטור לאה גולדברג, שזיכרונה לברכה, אמרה לי, אני יודעת מה שאני עושה. אמרתי לה, תגידי לי, מה? את יודעת מה שאת עושה? אף אחד לא אמר לי דבר כזה. אמרה לי, אני ממש יודעת מה שאני עושה. היא הייתה הראשונה שכתבה על חיבורי גוף נפש. והיא הייתה עומדת וצורחת עליי שאני לא מבינה כל מיני דברים. הכל היה בסדר, אבל אני יודעת מה ש... והאמת היא ידעה. ולמדתי ממנה. היום אני יכולה להגיד, אני יודעת מה אני עושה. זה ענק.
זה ענק, זה באמת ענק.
טוב, עירית, תודה רבה על פרק שופע, מלא בדוגמאות וזיכרונות. אנחנו ככה נפרדים, אז תודה ככה שהגעת.
תודה לכם, אתם מאוד חמודים שרציתם לשמוע. אני אשמחה להשמיע כמו שאתם רואים.
שחקנו והסתקרנו וצחקנו.
תודה רבה לך.
שיהיה לנו, יש לנו כבר פליי, אתם מבינים?
כן,
אנחנו... לא צריך לעשות כלום, אנחנו כבר בפליי.
זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם,
שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.